תרוויחה, פסקה א'. עמוד י' ז', פחות או יותר 10 שורות מלמעלה, ביאור הדברים. פרק א', פסקה א', ביאור הדברים. אנחנו באים לבאר את התלות שיש בין מידות הנפש, או יותר נכון, האפשרות של התפתחות מידות הנפש, התלות שיש בין התפתחות מידות הנפש לבין השכל, שבלי נוכחות, בלי השפעה, בלי הדרכה של שכל, מידות לא יכולות להתפתח. לקבל תוכן לשתי הצדדים, לטוב ולרע. מידה רעה שלא מובילים אליה מחשבה רעה, המידה הזו תהיה מצומצמת, הרע יהיה פחות חמור. מידה רעה שמובילים אליה מחשבות של רוע, המידה הזו, הרוע הזה יהיה הרבה יותר אידיאלי, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר משחית, הרבה יותר מסוכן. כשאדם מנסה להצדיק את התנהגותו השלילית באמצעות מחשבות, מנסה לתלות את התנהגותו באידיאלים, אז הרע הוא הרבה יותר מסוכן, הוא גם לוחם עליו יותר, הוא מוכן להקיז את דמו ולהקריב את עצמו למען הרע הזה. ככל שהרע הזה יותר מנומק באמצעות שכלית, זה דבר ידוע. האויבים יותר מסוכנים שלנו זה דווקא אלו שהם מנמקים את מעשיהם בשכל. לא אלו הפראיים שהרוע שלהם הוא רוע ספונטני. לא מושכל. כן? זה עשיו, הרשעות הנוצרית, שהרוע שלה מנומק בעמדות פילוסופיות, אמוניות, תיאולוגיות. זה הסכנה הגדולה ביותר. מהם צריך להיזהר ביותר. הרבה יותר מאשר הערבים, שהחרב שלהם מנצנצת באור השמש, ואין קושי לראות את מזימותיהם. גם הם למדו קצת לדבר קצת כמו מערביים. גם הם למדו לדבר בכפל לשון. קצת יותר קשה לזהות לפעמים מגמות היום, מי שלא רוצה לזהות. אבל ככלל, ברגע שרוע, כן, מצרף לו את הדעת, הוא נעשה הרבה יותר חזק, הרבה יותר מסוכן. כן, אנחנו רואים את צד החיתופל, שהרוע של החיתופל מסתייע בשכל. כמה קשה להימלט מעצתו, כאשר הוא מייעץ לשאול לרדוף אחרי דוד. איזה סכנה יש בעצות שלו. כן, אלולי חסד השם, כן, בסופו של דבר שאול היה יכול להרוג את דוד. שהחיתופל ראה שעצתו לא נעשתה, הוא תלה את עצמו. כמו שכתוב מעיד עליו, ועצת החיתופל בימים ההם כדבר השם. איזה עצות. קשה מאוד להימלט מהחיתופל. הרוע שלו, כן, מסתייע בשכל כביר. ואותו חכם רע לב, יונדב, שיעץ לאבשלום, להשפיל את כבודו של דוד על ידי זה שהוא בעל פילגשיו. התורה מכנה את יונדב איש חכם. אומר רש"י, חכם להרע. צריך מאוד להיזהר מהחכמים להרע, שאלו אנשים היותר מסוכנים בחברה האנושית, כל שכן שמופיעים במבנים ציבוריים של קהילות, של עמים. זו הסכנה הגדולה ביותר. לכן, זה נכון לגבי הרע. כן, אותו זיווג שבין השכל למידות, במידה טובה מרובה. מידה טובה מרובה היא מידת פורענות, כאשר אדם לוקח את מידותיו הטובות ומוביל אליהם שכל, מעיין בהם באמצעות השכל, ממלא אותם, מעמיק בהם באמצעות השכל, כן? גודש אותם בתכנים שכליים, כמו שראינו כאן, להעלות אותם, שיהיו כולם פונים אל השם יתברך, אז הטוב מתאדר בעולם, מתגדל, מתעמק. אלו דברים שהתחלנו לדבר בהם פעם אחרונה, עמוד י' ז' בהוצאות האלו, השורה השמינית, פחות יותר, הוא אומר לנו הרב ככה, ביאור הדברים, הרינו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינן נקבעות כי אם כפי הדעת. כן? נקבעות זה מתפתחות, מתקשרות, מתעלות. אינן נקבעות אלא לפי המידה שהדעת פועלת עליהם, מפרה אותם. ולפי ידיעתו של האדם, כן? ולפי ידיעתו של האדם, שאמרנו, אמור לי איפה מחשבותיך משוטטות, ואומר לך איפה מידותיך. ולפי ידיעתו של האדם, תוספת שלי, של האדם, בין שתהיה אמיתית או כוזבת, ידבקו מידותיו, כמו שאמרנו, לטוב ולרע, השכלות שליליות, ידביקו את המידות בכיוון השלילי. השכלות חיוביות, טהורות, קדושות, אידיאליות, צודקות, מוסריות, ידביקו את המידות בטוב. הרב מביא לנו דוגמה על מצב נפשי שלא קרוי מידות, על פעולות נפשיות שאי אפשר לקרוא להם מידות, מכיוון שהדעת לא פקדה את אותם הפעולות. אצל ילד, מכיוון שאין לו דעת, אין לו גם מידות. ואל תטמע, ואל תתפלא. על כוחות הנפש שקיימים בתוכו, שכאילו זה נראה כמו מידות, הנה הוא כועס, הנה הוא מקנה, הנה הוא חומד, זה לא מידות. זה כוחות נפשיים, זה אינסטינקטים, אבל זה לא מידות. והקטן הבלתי מכיר כלל, שום עניין, אין לו מידות כלל. מתי יהיו לו מידות? כשיבוא לכלל דעת. כשיגדל ויכיר שהמאכל הוא טוב, יאהבינו. זאת אומרת, אהבה... מידת האהבה, כן? ילד שאוהב את השוקולד, ילד שאוהב לחם, זה לא בגלל שהוא אוהב את הלחם, הוא מתאווה ללחם. מתי אדם אוהב לחם? שהוא מכיר את ערכו של המזון. שיש לו דעת להכיר את ערכו של המזון. שהוא מכוון למה שהוא אומר, רוקה הארץ אל המים. שאדם משתף את שכלו ודעתו כשהוא אומר רוקה הארץ אל המים ומבין שבעצם מציאות הקרקע של רגליו, היא תנאי בסיסי לחייו, ולמלא הקרקע מוצקה, אוי לנו. כשאדם אומר שעשה לי כל צורכי, הוא מכוון לנעילת הנעליים ויודע שבלא נעליים הוא לא נחשב אדם בכלל. שהנעל מאפשרת לו לדרוך על קרקע המציאות ולפסוע, המחרי מצד גבר, יכול לפסוע, קרקע פיזית, נעליים, הפסיעה, מאור העיניים. כשאדם בדעת מבין את הערך של הדברים האלו, אז הוא אוהב את השם יתברך. על הקרקע המוצקה שהוא ברא, על הנעליים שהוא נתן בדעתנו להמציא ולשכלל ולתקן, על מאור העיניים שהוא נתן לנו, אז האדם אוהב את השם על הדברים האלה, מכיוון שהוא צרף דעת, ולפי הדעת ככה אהבה. ככל שאדם יש לו פחות דעת להתבונן במציאות חייו, הוא פחות אוהב. פחות אוהב. החוויה הפנימית הנפשית המוסרית שלו היא רופסת, נמוכה, שטחית, היא רדודה. צריך לדעת את הדברים האלו. ואם בכל אופן הוא מוצא בקרבו איזושהי נטייה של התקשרות, שידע שזו לא אהבה. זו לא אהבה. אפשר לקרוא לזה כל דבר אחר, אבל זו לא אהבה. אהבה מתפתחת על יסוד הדעת. כן. ברוך אתה, אדוני, אני חייב למשל קודם, נראו.
אי אפשר לראות משהו שהוא לא בעל ערך?
כן. כל דבר שהוא לא בעל ערך לא מתברר לי כבעל ערך עמוק, שלא חשפתי את ערכו, שלא התבוננתי לקרבו וניסיתי להבין מה תפקידו, מה ערכו בתיקון העולם וכו' וכו'. אם לא ירדתי לעומק העניין הזה, לא יכול להתפתח בי בקרבי יחס נפשי עמוק. ואם בכל זאת אני מתקשר אל אותו הדבר, זה מצד אינטרס חומרני יצרי קיום אישי, אגואיסטי, פרטי. סליחה שאני אומר את זה. זה המצב. כי הרבה אנשים טוענים לחוויה. אתה לא יכול להתווכח עם אנשים, הם חווים חוויות נפשיות. יכולים להגיד לך אפילו של אהבה. אנחנו סותרים את זה. אנחנו אומרים חד משמעי,
כן. שוקולד
והלחם. לא לחם דווקא, שוקולד תעזוב. אני לא אומר שוקולד, בסדר.
אני יודע שזה
פשוט
מאוד, ממש לפשט את זה, אבל באדם שאוהב אוכל לא בריא, שאין לו בכלל ערך...
זה לא אהבה. זה לא אהבה. אדם שאוהב אוכל לא בריא, אסור לקרוא לזה אוהב.
איך אפשר להגיד את זה?
זה מה שאמרנו. הכל לפי עומק הערך שיש בדבר הוא איזה צורת בניין הדבר הזה בונה. יש דברים שהבניין שלהם הוא בניין פיזי, יש דברים שהבניין שלהם הוא בניין נפשי, רוחני. כל דבר ודבר לפי, כן, ערך הבניין, התוספת, תוספת שהוא מוסיף לעולמנו, שהוא מוציא את העולם מתוהו, והארץ תוהו. ככל שדבר תורם יותר להוצאת העולם מן התוהו, לשבת, לבניין, ליצירה, ככל שיותר הוא שותף בזה, ככל שהוא יותר מוכשר לזה מצד תפקידו הפנימי, כך הוא יותר אהוב. כמו שהרב אומר, מידת האהבה, אנחנו כבר למדנו את זה בימי חמישי, כן? שלפי המדרג הזה, כיוון שהכל נקבע לפי ערכו של הנברא, שאותו אתה אוהב, ממילא יש הדרגה בין אהבות שונות. אני לא יכול לאהוב יהודי כמו שאני אוהב גוי, לא יכול לאהוב גוי כמו שאני אוהב יהודי. יש הבדל עצום, כי יש להם תפקידים שונים. אהבת כל המעשים כולם, דומם, צומח, חי, אחרי זה, על גבי זה, אהבת האדם, ואחריה, אהבת ישראל. ולמה? מכיוון שישראל עתידים לתקן את כל המעשים. כיוון שישראל אוחזים מצד סגולתם הפנימית, בכישרון המופלא הזה של לכוון את הכל לתכליתו, לכן הם אהובים יותר מכל. כשאתה משווה בין יהודי וגוי, אתה עושה קודם כל עוול לעצמך. אתה עושה עוול לעולם. וכיוון שאתה לא ממקם את ישראל במקומם נכון, כיוון שאתה לא ממקם אותם במקומם, אתה גוזר על העולם שיתוק, כיפאון, חוסר התקדמות. אין לנו שום עניין לבוא ולעשות מאיתנו מי יודע מה. אנחנו רוצים לדעת מי אנחנו, זה הכל. לא רוצים להתכחש לעצמיותנו. כשאתה מתבונן בדעת, כן, במצבם של ישראל, בתכליתם, גם בהרגשה אישית פנימית, גם מתוך דברי הנבואה, דברי התורה, אתה לא יכול שלא לאהוב את ישראל אהבה עזה וגדולה. אז למיתו של דבר, האמת היא שהאהבה הכי גדולה זה ביחס לריבונו של עולם. סופר לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שפעם אחת הוא היה בתקופה בצעירותו, הוא היה חסיד נלהב, וכבר אז כבר ידעו, כן, שהאיש נועד לגדולות. היה לו מנהג אחד, הוא היה באיזה עיירה, ובאותה עיירה היה איזה אדמור חשוב וגדול, שרבי לוי יצחק היה נדבק בו מאוד. הוא היה בא אליו לילות שבת, כן, לסעודה, מסתכל על נהגותיו של אותו אדמור, מתבונן בו. הוא הגיע יום אחד, מבית הכנסת, הוא הגיע לביתו של אותו אדמור, ואותו אדמור פנה ואמר לו לפני שהתחילו את הקידוש, אבל אני מבקש ממך, לוי יצחק, אני מבקש ממך, שלא תצא מכליך בשעה שאני אומר את הקידוש. כי רבי לוי יצחק היה רגיל שמשמיעים את שם השם. אז הוא היה יוצא מהכלים, רק שומע את השם, הוא היה נשרף באהבה לשם יתברך. הוא היה מתחיל לצעוק בקולי קולות, השם, השם, תצועי. וזה היה מאוד מבהיל את האורחים, לפעמים זה היו אורחים עניים שהיו יושבים בשולחן. והוא מאוד נבהלים, הבעל שוב והמוזר הזה, צועק בקולי קולות, כן? שרק שומע את שם השם, נשרף באהבה לשם יתברך. אז הוא עשה איתו הסכם, האדמור, לחש לו באוזנו, לוי יצחק. רואי ובואי אם תצעק כשאני אומר את שם השם. טוב, אני אשתדל, אני אשתדל. התחילה הסעודה, כולם יושבים. והוא אומר, האדמור, חולו השמיים, יום השישי, מזכיר שם השם, ורבי ליבזר מסתכל עליו, כולו אדום, כולו שומר על עצמו איזשהו שלא להתפוצץ. טוב, נגמר הקידוש בשלום, הולכים איתו לידיים, יושבים לשולחן, בוצים על הפד, רבי לוי יצחק עומד בתנאים שהתנה איתו אדמור. התחילה סעודה, עובר את המלצרית ושואל את כל אחד ואחד מה הוא רוצה לאכול. האם הוא אוהב את זה, אוהב את זה. אז שואל את רבי לוי, אתה אוהב דג? הייתה עם מגש ככה ביד, מלא רוטב ככה, ציר דגים, רוטב דגים כזה. שואלת אותו, אתה אוהב דג? פה הוא כבר לא יכול להחזיק מעמד יותר, רבי לוי יצחק. אני אוהב דג, אני אוהב את השם! ונתן איזה מין קפיצה, אבל הוא פגע במגש. והמגש אף לתקרה, והרוטב מהתקרה התחיל לנזול, לא פחות ולא יותר, על התלית של האדמור, שישב בראש השולחן. ככה נמשכה הסעודה איכשהו. מספרים שעם התלית הזו, כן? האדמור הזה עצמו אמר כל נדרי. כן? זה תלית שספוגה באהבת השם ברא של רבי לוי יצחק. עם התלית הזו, כמדומני גם הוא נקבר, או שקבור את רבי לוי יצחק עם התלית הזו. לא זוכר בדיוק סוף הסיפור. זהו, אז אני אוהב דג, אבל פי שוודאי, יש מקום לאהוב את הדג הזה מצד זה שהוא משמש תבשיל לשבת, מענגים בו את השבת, ממילא יש לו ערך, אפשר לאהוב. אבל חלילה חלילה, שהאהבה, נטיית האהבה שבקרבנו, תתעכב על דברים שהם נמוכים, כן? נמוכים מאהבת השם יתברך. אי אפשר לאהוב דו, וכן, להגיד, אני אוהב את הדג, הוא לא יכול. כן, לא יכול, אני אוהב את השם יתברך. אבל בכל אופן, יש מקום, כמו שהרב אומר כאן, כמובן זו הנהגה מופלגת מאוד, כדרכם של חסידים, במיוחד המיוחדים שבהם, כרבי לוי יצחק, אבל זה לא שולל את מה שהרב אומר, צריך לאהוב את המעשים כולם, תדומם, תצומח, תחי, את כל העמים כולם, ואת ישראל ביותר. הכל לפי מידת הערך של הגילוי האלוקי שיש באותה בריאה, וזה מתברר על פי התבוננות, על פי התבוננות שכלית, כן? כמו שאמרנו כאן. כן. זה פחות אהבה, בוא נגיד כך. זה פחות אהבה. כל יחס נפשי שהוא נקבע על פי נטיות טבעיות, בלתי מושכלות, כן? אני לא אומר שלא יכולה להיות יראה, לא יכולה להיות אהבה בלי לימוד. כן? יכול להיות יראה ואהבה לפי אותה מידה שהטבע הראשוני פועל בנו. לפי אותה מידה יכול להיות אהבה, יכול להיות יראה. אבל כל עוד האדם לא יודע מה הוא אוהב. יכול להיות אדם נורא מסודר, הוא מקפיד שכל דבר יהיה במקומו. מה זה מסודר? כל דבר אצלו במקום בתוך הבית. אבל הוא לא יודע את ערך הסדר. הוא מסודר כי הוא נדחף לזה מנפשו. אבל הוא לא יודע מה ערכו של הסדר. הוא מעולם לא חשב, מה התועלת בכל זה? הוא פשוט נדחף לזה מכוח של איזה חוק נפשי טבעי. לא אומר שזה רע, ביתו מסודר. אבל מכיוון שהוא לא יודע את ערכו של הסדר, עשויים להיות בזה חסרונות גדולים, גם בצד הכמותי של הסדר, גם בצד האיכותי, איפה להקל בסדר, איפה להחמיר בו, הוא נדחף לזה באופן מונוטוני, כמו שאומר בספר המידות הרב וייזל. כל הנמרים עזים, כל האריות גיבורים. אבל אריה לא יכול בשעת רעב להחליט לא להיות גיבור, לוותר לה, כן, לזברה המסכנה, שכבר שכלה שניים מגוריה, לפחות שישאיר לה אחד. הוא לא יכול, הוא לא יודע. עכשיו הוא רואה, אז הוא גיבור. הוא לא מסוגל. אם הוא היה משכיל את גבורתו, הוא היה אומר, מידת הגבורה זה כדי להתגבר, אבל זה הוא גיבור. הכובש את יצרו, אריה. הכובש את יצרו. סכנה זברה, תראה כל האחוריים של הנגוסים כבר מאתמול, ואתה עכשיו עושה לקחת. מה אתה, תעזוב, אתה מסכנה. תפס על עץ אחר, אריה, תאכל עשב, אני יודע מה אתה עושה. מה אתה מדבר? מה אכפת לו בכלל, מריח? כי אין לו הכרה במידת הגבורה. סתם דוגמה אחת אני אומר. שום הכרה. בסדר, סתם אוהב את השם דרך. אוהב זה מכוח ספונטני. לעולם יהא אדם ערום ביראה. יכולה להופיע יראה, אבל זו יראה שאין בה הפשטת השיגים הטבעיים. אדם שיש לו יראת שמיים, לא מושכלת, הוא יכול להגיע... הוא יכול להגיע לשפל חברתי, הוא יכול להגיע להזנחה פושעת של חיי גוף, הוא יכול להגיע לבטלנות, לשעמום, לחוסר דרך ארץ. הוא יכול לאהוב נורא ולהיות ירא את השם יתברך, אבל הוא לא יהיה ירא מהגנן או ממנקי הזבל שברחוב. הוא ירא רק את השם יתברך ולא את בריאותה, כי הוא לא מבין מה זה יראה. זה בעיה. כך זה בכל מידה ומידה. מידה שלא מושכלת יוצרת בהכרח חוסר איזונים גדולים מאוד. גם חוסר איזונים בעצמה, וחוסר איזונים ביחס למרחב המידות כולה. זה גורם בלגן מוחלט. ממש בלגן מוחלט. כן. ויש עוד הרבה הרבה דברים שנגזרים מהיעדר הדעת, מהבורות. אין בור ירחת ולא מארץ חסיד. למרות שכביכול הוא ירחת, והוא כביכול חסיד. אבל אם הוא בור, הוא לא ירחת ולא חסיד בין מה מובן המילה. עכשיו, יחד אנחנו לא מזלזלים במידות הטבעיות, אבל זהירות. צריך בזה זהירות. לא לתלות או לא לבנות את עבודת השם בעיקר עליהם. צריך לדעת שהם צריכים עוד הרבה הרבה עבודה. אז אמרנו, יש איזו שאלה? מישהו רוצה לשאול משהו? הריינו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינם נקבעות כי הן כפי הדעת, ולפי ידיעתו בין שתייה אמיתית הכוזבת, ידבקו מידותיו, ולכן הקטן, ילד קטן, הבלתי מכיר כלל שום עניין בדעת, אין לו מידות כלל. וכשיגדל ויכיר שמאכל הוא טוב, יאהבנו, ומי שיקח ממנו והוא צריך לו, יכעס עליו. פה הרב יראה איך שתי מידות מתעורות פה מכוח של ידיעה. כן, אהבה וכעס. למה אני כועס? כי אני אוהב. למה אני אוהב? כי אני מכיר בערכו של דבר. כיוון שאני מכיר בערכה של ארץ ישראל, אני אוהב אותה. ואם מישהו מנסה לקחת לי אותה, אני כועס עליו. אבל אם אני לא כועס עליו שהוא מנסה לקחת לי אותה, סימן שאני לא אוהב אותה. טוב, להגיד שאני לא אוהב אותה אי אפשר. אבל אני לא אוהב אותה כראוי לה. לא התעמקתי. לא הבנתי מה זה ארץ ישראל. כל יחסי אליה מאז ומתמיד היה ספונטני. ספונטני. פשוט. אז מכוח הספונטניות הזו, ברוך השם, ברוך השם, ייבשתי ביצות, בניתי בתים, חרשתי שדות ונתתי קרמים. אבל נגמר. די. הטבע כבר לא יכול לספק את הכוח לעמוד בפני האתגרים של בניין הארץ ויישובה. די. זה כוחו של הטבע. עד לכאן כוחו מגיע. הוא לא מסוגל לתת לי מוטיבציה מעבר לזה. נחישות, מסירות. עד לכאן. אז כאשר אני עומד בפני דילמה, כן? שנוגעת לשייכותי, לארץ ישראל, בעלותי ארץ ישראל, אני מתחיל לחפש כל מיני נקודות מילות. כי אין לי כבר את הכוח להילחם באדם. אני גם לא חושב שזה ראוי. סך הכל אדמה. אפשר לחיות בנותר. זה בסדר. סך הכל אין ערך גדול יותר מן השלום, וגם אותו לא לומדים ולא מעמיקים בו. אז גם הוא נתפס באופן שטחי כל כך. שטחי כל כך, כן? וככה הדברים מתרחשים. מה? ודאי. מבחינתו הוא צודק. אין לי אלא מה שרואות עיניי. אין לי אלא מה שהטבע משדר לי. מה לי וללחם? מה פתאום ללחם? מה? אני מעלי ללחם על הזיבורית הזו. אני יודע שאני משבת שם בין הערבים, להתגרות בהם. מה אני כל הסיפור הזה? איזה ערך עצמי של הישיבה הזו? פרגמטיזם. הכל צריך להיות מציאותי מאוד. כי הטבע לא נותן סיבות מספיק טובות ללחם. כי ערכה של ארץ ישראל לא מתברר. ערכו של עם ישראל לא מתברר. לכן לא נלחמים על ייחודיותו וטהרתו. אפשר להתבולל, אפשר להתערבב. אפשר לטשטש. לא צריך שהשמן יצוף על גבי, על גבי המים ויובדל ממנו. אין צורך. אפשר להתערבן. שום בין. ברב, שיש דעת, ממילא יש אהבה. כשיש אהבה, יש כעס במצבים שמנסים לקחת מני את הדבר האהוב. ומי שיקח מנו, הוא צריך להיחס עליו. וכל מה שתתפשט הדעת יותר, כן יתפשטו המידות. זה הכלל. וזה צריך לסמן בעת זוהר, כל מה שתתפשט הדעת יותר, כן יתפשטו המידות. זה צריך להיות על המקרר, כן? הפסקה הזו. על כן, כן. התפשטו הכוונה היא, התפתחו. יותר התפתחו. ככל שהדעת מתפתחת יותר, גם המידות גדלות. יותר עסיסיות, יותר אידיאליות. כן? יותר איכותיות, זה הכוונה התפשטו. מה? גם, מבחינה כמותית, ודאי. אבל בעיקר מבחינה איכותית. כן? ככל שהכעס הוא תוצאה של דעת, כך הכעס הוא יותר אידיאלי. ככל שהכעס הוא לא תוצאה של דעת, הוא יותר נמוך, יותר אנוכי. אדם קדוש שהוא כועס, הוא לא כועס על דברים קטנים. הוא כועס למטרות עליונות, הוא כועס. כן? כעס הלב אמנם. לפחות לפי הרמב״ם. לפי אחרים אפילו כעס הפנים, כעס הפנים לפי הרמב״ם. לפי דעות אחרות אפילו כעס הלב. הוא משתמש בנטייה הנפשית המסוכנת, מסוכנת, מסוכנת הזו. אבל הוא משתמש בה לקדושה. הוא כבר יודע לשלוט באש המסוכנת הזו. כי יש לו דעת. בדרך כלל בני אדם רגילים, שהדעת שלהם היא מצומקת וקטנה, אסור להם להשתמש במידת הכעס. מאוד מסוכן. לא בכעס, לא בנקמה. אלו מידות מאוד מסוכנות, לא בשנאה. אדם צריך להיות מדרגת דעת מאוד גבוהה כדי שידע לעשות שימוש באש הזו. כן? אבל אדם גדול, יש לו ריתחא דאורייתא. הריתחא דאורייתא שלו זה כעס שבא מתוך תורה. זה תכונה חיובית. כי זה ריתחא דאורייתא. וזה ריתחא שהיא כולה מתוך דעת. אמנם הרב אומר שגם בריתחא דאורייתא יש קצת מה לשפר. כך הוא אומר, לפעמים בא ריתחא דאורייתא ממה שאדם המעלה, המשוטט במרחבי הדעה העליונה, מוכרח להיפגש בצמצומי הקצובות של העולם הזה, המוכרחים בהגבלותיהם, והנשמה העליונה מצטערת, ומתעורר על ידי זה כעס הנפש וריתחא דאורייתא, תוצאה של הפער שבין הרצוי למצוי. ולפעמים זה בא מפני פגישה פתאומית, לפעמים הכעס בא בגלל פגישה פתאומית עם המציאות העומדת בשפלותה בחיי המעשה, מפני ירידת החיים, והנשמה הורגת לנועם השם, ואור אלוקי נכבד ומאיר ברוב זוהרו, מצטערת וסולדת, ומתיילד אופי של כעס עצור. אמנם, אני קורא את זה במידות הראיה, במידת הכעס, אמנם גבה הרוח, אומר הרב שבמדרגות היותר עליונות של קדושי עליון, אמנם גבה הרוח, אהרון הכהן, ערך אף של ההשכלה הרחבה מתרומם על כל אלה. לא צריך להשתמש מידת הכעס בכלל. הרב מדבר איתנו על עצמו, הוא לא אומר לנו את זה בגוף ראשון, אבל זה כלל ידוע שכל מה שהרב כותב, הוא כותב על עצמו, כי כל דבריו לא נכתבו כספר, אלא כפנקסים של עבודה אישית. שהרב צבי יהודה לקח את הפנקסים וערך אותם בצורה של ספרים, כן? אבל זה הוא, עליו מדובר, אמנם גבה הרוח במובן החיובי, והיגבה ליבו בדרכי השם, גבה הרוח, ערך האף של ההשכלה הרחבה, מתרומם על כל אלה. והאדם המסתכל, שוב, דעת, התבוננות, מכוח הדעת של גבה הרוח, וערך האף של הצדיק העליון, מה יקרה? כאשר הוא מסתכל על הקצובות, כאשר הוא מסתכל על שפיות חיי המעשה, הוא ישכיל איך שכל הירידות עליות הן באמת. ממילא, אין בו, בהסתכלות שלו, ההסתכלות שלו לא מנתקת את הדברים מתכליתם. ולמרות שרואה את המציאות בשפלותה, אבל אצלו זה כבר רץ קדימה לעתיד לבוא. הוא לא רואה שום מצב במצב ההווה שלו. זה כמו סרט. אתה לא מסתכל על כל פריים בנפרד. אתה רואה את הסרט רץ. הוא רואה את הסרט רץ. הוא לא מתעכב עכשיו על על הקיבוץ שבמציאות. הוא לא מתעכב על השואה. השואה כבר ממזמן זרמה אצלו אל הנצח. רבי עקיבא צוחק, וחכמים בוכים. שועל יוצא מקודש הקודשים, בעיצומו של החורבן. הר ציון שמם, שועלים ילכו בו, רבי עקיבא צוחק. כי אצלו, נקודת ההווה, היא חלק מה. הכל הולך קדימה, הכל נעוץ בסופו. הכל מתחיל מן הראשית, מרצון אלוקי פשוט, והכל נגמר באחרית. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אין מציאות זמנית שהיא נתקעת. זה ערך האף. הוא לא יכול להגיע לכעס. זאת אומרת, אותו כוח נפשי שקרוי כעס, שהוא משמש אותנו לעבודת השם במצבים היותר נמוכים, של, הייתי אומר, הופעת, כן? הופעת מחאה כנגד שפלות המציאות. אותה נטייה נפשית אצל הצדיק לא צריך אותה בכלל. הוא לא קובל על הרשעה. הוא מוסיף צדק. הוא לא קובל על הבערות. הוא מוסיף חוכמה. אצלו תמיד זה באופן של תוספת, לא בצורה של מחאה. דבר מעניין. מדרגה עליונה מאוד. והצמצומים וההגבלות לשיטתו מביאות לידי אורה רחבה אלוקית עליונה. אז ישוב הנחת האלוקית להאיר בנשמה, ויפיק נחת ורצון ואור צדיקים ישמח. מדרגה מיוחדת. בכל אופן, אנחנו מדברים על מצבים שאפשר להשתמש מידת הכעס, מידת השנאה, מצבי הביניים בהחלט יש שימוש ומקום, אבל לפי הדת. רק רגע, כן, אמרת, כן. בבקשה.
באמת, הייתה לאדם הפשוט, איך הוא כן יתמרן?
זה מה שאמרנו. אבל גם אדם הפשוט צריך להיזהר. גם אדם פשוט, כפי שאמרנו, צריך להיזהר. לא לקחת בקלות יותר מדי גבוהה, גדולה, את הנטייה הזו לידיו של הכעס. גם אדם פשוט, שנגזר עליו עדיין, כן, למחות כנגד הרשעה והעוול, גם שלו אישית וגם של אחרים, צריך להשתמש בכעס רק אחרי שהדעת כבר התעוררה וביררה לו מה תפקידו של הכעס, רק אז מותר לו לקחת קצת מן האדום, האדום הזה, קצת, כן, מחרבו של עשיו, בזהירות מרובה. אבל הכלל של עולם יהיה אדם ענוותן כהילי ולא קפדן כשמי. מידת הכעס, הקפדנות של שמי, היא מידה מופלאה, היא מידה שרק שמי יכול להשתמש בה, כן, בגדלותו. אבל אנחנו לא רשאים להשתמש במידה הזו כל כך, צריך להיזהר בזה מאוד. אלא אם כן יש לנו יכולת להשתמש בכעס הפנים, לעשות ככה לפעמים איזה פרצוף של כועסים, כן, קצת. גם זה צריך להיזהר, כי ידוע שאחרי המעשים נמשכים הלבבות, וכעס הפנים יכול בקלות להוליד את כעס הפנים, צריך מאוד להיזהר עם זה, חכם עיניו וראשו, איך להשתמש. אבל אנשים פשוטים, יש מקום להשתמש בזה עדיין, בכוחות האלו. כן, אורי, מה רוצה להגיד? אתה תשאר משהו?
לא, רק מזכיר את הרביגון.
מזכיר את מה? נו, בטח, בטח. ודאי. ודאי.
שאמרנו שהוספת דעת, בעבר,
כן.
אבל במציאות לא תמיד רואים ש... נגיד, ניקח דוגמה של רופא שהוא מעשן, והוא יודע הרי מה הנזקים של האישום, נגיד.
לא יודע. הוא לא יודע. הוא לא יודע. הדברים לא ירדו לליבו. דעת שדיברנו עליה, השכל שדיברנו עליו, אין הכוונה שכל חיצוני. זה לא איזשהו מחשובה, מה שנקרא, כן? זה לא... זה דעת, זה משהו אחר. כאן הוא דבר ככל שתתפשט הדעת. מה זה דעת? יורד לי הסימון. זה נקרא דעת. כן? אני מתבונן בך, ואני פתאום מבין שאתה נבראת בצלם. כן? כמובן שההבנה הזו, מה שנקרא, יורד לי הסימון, ירד לי הסימון אחרי הרבה לימוד. למדתי בספרים שאדם נברא בצלם, בדמות אלוקיו, ואני מתבונן. כל מה מתבונן, שאני פוגש אדם, אני משנן את הידיעה הזו ומתבונן בך. ומנסה לראות איך הדבר הזה הולם אותך. ואז פתאום יורד לי הסימון. זה נקרא דעת. זה עבודה פנימית. זה עבודה פנימית, זה לא שכל בלבד, זה שימת לב, זה בבחינת תשמעו אוזניך מה שפיך מדבר. צריך להשמיע על האוזניים מה שהפה מדבר. שלא תהיה תורתו ושכלו מן השפה ולחוץ. הבעיה בדרך כלל ששכלנו משפה ולחוץ. אדם משכיל, והוא מדבר לאחרים במקום לעצמו. כשאני מדבר עכשיו אליכם, אני צריך לדבר לעצמי לא פחות. רבי נחמן אומר שכאשר האדם מדבר לחברו ביראת שמיים, זה צריך להיות כמו אדם שזורק כדור על הקיר. שהוא זורק את הכדור על הקיר והוא חוזר אליו. כן? צריך להיות רצו ושוב. המילים יוצאות ממך, אבל הן חוזרות אליך. כן? אם לא חוזרות אליך, כל תורתך מן השפה ולחוץ. זה בעיה, דואג האדומי, כך אומרים חזל, כל תורתו הייתה מן השפה ולחוץ. במקום שדברי התורה הוא יאמר לליבו, וחנה מדברת על ליבה, במקום לדבר על ליבו, הוא דיבר לאחרים. על זה מדובר. דעת זה מצב שבו השכל, כן, הוא הנותן השכבי בינה להבחין. כן? זה כוח מופלא שהוא מאפשר לך בעצם, כן? בעצם, הייתי אומר, להבין באופן פנימי, כן? את מה שהבנת בשכל. וזה דבר שהוא קשה, מכיוון ששומרי החומות פצעוני. יש בתוך הנפש לנו הרבה מקטרגים שמקשים מאוד על ההתפתחות של הדעת, ההבנה הממשית, ההרגשה הפנימית שהדברים הם אמת, מה שנקרא ציורי לב. קשה מאוד להביא את השכל למצב של ציורי לב. ציורי לב, זה מצב של דעת. יש חוכמה, שזה אינפורמציה, יש בינה, שזה שייך גם כן עדיין להבנה יותר חיצונית, אבל זה התעמקות בקשרי החוכמה, דבר מתוך דבר, והדעת זה בעצם הבליעה של הדבר. אוה, זה ירד לי בקנה הנשימה, ועכשיו זה כבר במרחב הקיבתי. עכשיו זה כבר לוקח חלק בפעולות החיים. זה חוכמה זה מה שיש לי בצלחת, בינה זה הלעיסה והתכינה, והדעת זה כאשר המזון כבר נכנס, נפל בידיהם של מיצי הקיבה. אוה, עכשיו מתחיל תהליך מופלא. על הדעת הזו מדובר. כל עוד לא הגענו עדיין למצב כזה, המידות לא מתפתחות. אלא מה? לצערנו, כידוע לכם, התהליך הזה של התחינה, כן? הצלחת, התחינה והבליעה, הוא יותר קל באיזה מחשבות? במחשבות שליליות. אפשר לראות נהדר במחשבות שליליות איך התהליך הזה מתרחש. כמה זמן לוקח למחשבה של קנאה להיכנס לקיבה? כמה זמן לוקח למחשבה כזו להתערב ולהתמזג עם הנפש ולהתחיל לחולל שם כל מיני תנועות נפש כבירות של חוסר מנוחה וכעס כמה זמן לוקח? שבריר שנייה. תעוז מחיימים, מה היה דבר כזה כאשר אנחנו חושבים מחשבה טובה? כשאני אומר את המילה בראשית ברא אלוקים, את הידיעה הפשוטה הזו, הראשונה שבתורה, בראשית ברא אלוקים, תארו לעצמכם שהידיעה הזו הייתה עולה מן הצלחת אל תוך השיניים החותכות שלנו, אפילו החותכות, אני אומר, לא מדבר לתוכנות, כל שכן לתוכנות. הידיעה הזו הייתה מתערבבת ברוק, האנזימים מפרקים אותה, נבלעת בתוכנו. תארו לעצמכם איך היינו נראים אם הידיעה הזו הייתה יחס לתוך הקיבה שלנו. בראשית ברא אלוקים. הידיעה הזו היא כל כך גולמית, היא כל כך ראשונית, היא כל כך לא מפותחת. אז אנחנו עדיין, קיץ עבר, חורף הגיע, ועדיין לא נושענו. למה? זה בדיוק הקטע. אז אמרתי לכם כבר כמה פעמים על הספר הכשרת האברכים, שבהכשרת האברכים, הוא בעצם לא רק עורך לנו שולחן, הוא גם למד אותנו איך לחתוך ולתחון, ולהכניס פנימה. כל הספר הזה, ספר מופלא, כן? שתפקידו זה באמת ליצור את המסלול הזה של ועדת ידעתה היום והשיבותה אל וכה. על ידי הדרכה מופלאה של שימוש בכוח הדמיון, תרגילים מופלאים שנותן שם תרגילי מחשבה, תרגילי מדמה ורגש, כן? זה עבודה מאוד חשובה, לא צריך ללמוד את הספר הזה פעם אחת. זה לא פשוט, צריך לקבל איזה אישור, כי הספר הזה אפשר ללמוד אותו רק אחרי שלומדים את חובת התלמידים, של האדמור מפסיאצנה, הוא עצמו מתחנן ומבקש, אנא, אל תקראו את הספר הכשרת האברכים, לפני שאתם קוראים חובת התלמידים. אבל יש אומרים שאפשר לקרוא בחובת התלמידים רק את שלושת המאמרים האחרונים, כן? אותו פרק שנקרא שלושה מאמרים, זה מעין תמצית של הספר כולו, כן? או אפילו צו וזירוז, כן? שזה הסיכום שמה, של הספר, יש אומרים שאפשר להסתפק אפילו בתמצית של צו וזירוז, של סיכום הספר. בסדר, אבל צריך ללמוד את הספר הזה מתישהו. אחרת אנחנו נשארים בחוץ. למה תעמוד בחוץ? עומדים בחוץ. כן, דניאל.
מה זה אומר בינת הלב?
בינת הלב זה כבר משהו אחר. יש בינה ויש בינת הלב. בינת הלב זה הציורים שעליהם דיברנו. זה כבר בקיבה.
זה קשור לדעת?
כן, בינת הלב זה כבר דעת. הגיון הלב הפנימי, בינת הלב, ובנת הדליבה, כל הביטויים האלו, כן? זה שייך לתפיסה פנימית, איך שהלב יודע. כן? הנותן הסרבי בינה להבחין ביום הולד. כן, זה כבר הבחנה פנימית, כן? זה כבר מצב שנפשי יודעת מאוד, זה ידיעה נפשית. זה ידיעה נפשית. כן? ראינו את זה בתחילת הפסקה הזו. הרבה זמן מאז אמנם פסקה א', שם מדבר, כן? על ההבנה הנפשית, כן? יש דיבור חיצוני ויש דיבור פנימי. כן? דיבור פנימי. הוא קורא לזה... הגיון הלב בדיבור הפנימי, כך כל זה. כל העמל שלנו בלימוד, כל העמל שלנו של הלימוד זה בעצם להוציא טיפה אחת, טיפה אחת של הגיון פנימי. לפי המידה שאנחנו מוציאים מתוך לימודינו, כן? אני אומר, מתוך איזה טונה של זיתים, כמה שמן אתה מוציא. אחרי כל הקטישה ותהליכי הלמידה, אנחנו צריכים להוציא בקבוק אחד של שמן, שזה בעצם בינת הלב. זו אותה הרגשה הפנימית. זה מה שעושה אותנו. הנפש אשר עשו בחרן. זה אברהם אבינו, זה מה שעושה לאנשים. כל מה שהיה מגיע לשם, לתוך אוהלו, הוא היה מתהפך ונהפך לאיש אחר. הנפש אשר עשו בחרן. זה לא הייתה אקדמיה, אוהלו של אברהם אבינו. זה היה משהו אחר לחלוטין. כל מי שדרכה כף רגלו שמה, פשוט עבר אוברול, שיפוץ מכף רגל ועד ראש. כן? הנפש שלו התפתחה. כן? וזה מה שאנחנו חותרים פה למעשה. אנחנו צריכים למדוד את עצמנו בסופו של יום כמה טיפות ירצו לנו מתוך הזית. מתוך אותו זית משומר של חוכמה. מתוך אותה ידיעה שלמדנו פה עכשיו. אדם יושב, לומד שעה, עובר על מושגים. מה קורה עם המושגים האלו? איפה הם נשארו? בתוך הצלחת? בפינת הפה? לעסנו אותם ופלטנו אותם החוצה? או שאנחנו עכשיו כמו החיות מעלות הגירה, כן? שהן בעצם מעלות את המזון ובולעות אותו שוב, מעלות ובולעות, כל הזמן. מעלה גירה זה סימן של כשרות. מי שלא מעלה גירה, זה לא סימן של כשרות. היכולת להעלות את הגירה, היכולת להתעסק במושגים שאותם למדנו שוב ושוב ושוב, עד שמקבלים את המעמד הפנימי שדיברנו עליו שהגיענו לב, זה מעלת האדם. זה מעלת האדם. כן. אוי לו לבית שהלפת עוברת בתוכו. כן. זה הדרכה בענייני בריאות אמנם, כך אומר שמואל, שהיה בקי בענייני רפואה. הוא מדריך אותנו שישנם מאכלים שאסור לבלוע אותם בלא לעיסה, ואם אדם בולע אותם בלא לעיסה, זה יכול להזיק לו בקיבה וכן הלאה. הרב קוק אומר, לוקח את זה לכיוון רוחני. אוי לו לבית, בית הבליעה הכוונה. אוי לו לבית שהלפת עוברת בתוכו, הכוונה היא שאם אדם לוקח מושגים לא מבוררים, אדם לוקח מושג, והמושג הזה לא עובר תחת שבט הביקורת שלו, הבנה מעמיקה, כמו שאמרנו, בינה ודעת, והוא בולע אותו לא מעוקל, זה יכול מאוד להזיק לו. או שזה לא יפעל עליו דבר, או שאם הוא לא יברר אותו עד תום ויבלע אותו, זה יכול לגרום כל מיני פורמציות, כל מיני שינויים בתוך הנפש, שיכולים לגרום דברים מזיקים. אם אתה מבין את היראה בצורה לא נכונה, ואתה בולע אותה ככה, לא מבוררת, עכשיו נכנס הכוח הזה בתוך הנפש, הוא מתחיל עם המרפיקים שלו ליצור שם חוסר איזונים. כמו שאמרנו מקודם, פתאום הבן אדם, הירא, כן? יראת השקר, הירא הזה, פתאום מתחיל לפתח כל מיני שיגונות. חוסר איזונים נוראים, גם ביחס לעצמו. חוסר איזונים בין רוח וחומר, ביחס לסביבתו, זר ומוזר לאחיו, אדם לא מובן, תמוע, לא אנושי אפילו, הייתי אומר, במובן מסוים. לא תופס את המציאות בכלל. דבר מוזר. הוא הכניס את זה לא מבואר לתוך נפשו. כן? אוי לה לבית שהלפת עוברת בתוכו. צריך לברר את המושגים היטב. לכן יש חשיבות עצומה אצל מי לומדים. אנחנו צריכים לשאוף למצב שאנחנו בעצם מקבלים את המושגים מהאנשים היותר, כן? מבינים. היותר מדייקים. יותר מדייקים. הנה יש אנשים שכבר מזמן לא באים לשיעורים פה. איפה הם הולכים לשמוע? איזה שיעורים הולכים לשמוע? הולכים לשמוע את הרב טאו, את הבירור המושגים שלו, כן? זאת אומרת, אתה מגיע לאיזה מצב בשלב מסוים, שאתה מבין כבר שאתה רוצה את המושגים בצורה הטהורה ביותר שלהם. אז אתה הולך לשמוע באמת מאנשים ככה יושבים במקום מאוד, כן? שדיברים ביישוב הדעת, בעמקות נפלאה. כל מושג מתברר אצלם בעשר נפות, בשלוש עשרה נפה, מבררים אותו. זה לא קל. לא כל אדם מסוגל להתמודד עם טהרת המושגים. אנחנו עדיין ניזונים ממושגים שיש בהם סובין. צריך להבין. אנחנו לא מסוגלים עדיין להתמודד עם אוויר הפסגות הזה הרבה פעמים, כן? אנחנו צריכים לשמוע עדיין את הסגנונות ההסברה יותר, שעדיין, כן? אבל שם לומדים אמונה באמונה. שם לומדים אנגלית באנגלית. פה לומדים באנגלית, בעברית, כן? הם לפחות בשיעורים האלה, לפחות שיעור שלי, כן? מסבירים את הדברי, את זה. אבל שם בשיעורים האלו, זה אוויר פסגות צלול כיין. לא כל אחד מסוגל להתמודד עם מושגים כאלה, זה טהור מאוד, זה מופשט מאוד, זה עמוק, זה עדין, זה רגיש. לא תמיד השכל שלנו מסוגל, כן, להתמודד עם מושגים כאלה. אז בסדר, אבל השאיפה שלנו צריכה להיות כזו שאנחנו בעצם, כן, מחפשים את המושגים בטהרתם. חפשים את המושגים וטהרתם, ולא רק את המושגים השכליים, אלא מנסים כמה שאנחנו יכולים, כן? ללמוד אצל אנשים שבאמת פיהם וליבם שווים, כדי שנוכל לזכות בחוויה של חוכמה, בינה ודעת. שלושת הדברים. כמו שאצלם זה חוכמה, בינה ודעת, וכמו שהזכרתם מקודם, כן? שרואים באמת את רבינו, כן? ראש הישיבה. חוכמה, בינה ודעת. כאחד, שיעור קומה שלם, חוויה הוליסטית מכף רגל ועד ראש. ככל שאתה יותר מקבל את תורתך מאנשים שפיהם וליבם שווים, ככה אתה יותר מתקשר למודל הזה של חוכמה בינה ודעת. ככל שאתה מקבל את תורתך מאנשים שתורתם מן השפה ולחוץ, אתה אולי מתענג על הברקים ועל זה, אבל אתה משליט על עצמך. נתק. בין הרבדים השונים, בין המזון שבצלחת, לבין חיתוך ותחינת המזון, והורדתו לקיבה. זה מאוד חשוב. עד כדי שחזל אמרו, אם מלאך השם צבקותו, מפיו תבקשו תורה. תראו את הקריטריון. אם הלך השם צבקותו, אם הוא בחייו חי כשליח השם יתברך, תבקשו תורה ממנו. כי אצלו התורה היא לכל הכיוונים, פנימה והחוצה. אז מה נעשה אנחנו בדור אומלל? אין, באמת, בדור באמת, מצד אחד גדול שבגדולים, אבל מצד שני, באמת, מה נעשה? אז אולי נסגור את הספרים ונצא החוצה ונלך ללקט עגבניות בחממה. כן, אני יודע מה. אני זוכר שפעם אחת הייתי בפני הדילמה הזו, לפני 13 שנה. ירד לי הסימון, מה שנקרא. ונבהלתי עד מוות מדברי חז'ל. אם הלך השם צבקות מפיו תבקשו תורה. זה היה בעקבות בכלל חשבון נפש שהיה באותם ימים. יומיים, שלושה, שבוע, שבועיים. תקופה לא פשוטה. המסקנה שלה הייתה שבאמת, מה אנחנו, מה אני בכלל עושה פה על על הבמה הזו פה? והגעתי באיזה בוקר זה היה, שיעור מסילת ישרים, ולא יכולתי לתת את השיעור. לא יכולתי, לא הייתי מסוגל. וגרמתי טלפון פה לחנות אפקט, חנות כלי נגינה, וביקשתי שהמיניר בא לחנות שם, ביקשתי ממנו להתחיל למחקור גיטרות. זה יותר מתאים לי. מה אני יושב פה ומלמד? איפה אני ואיפה הדברים שאותם אני מלמד? מה אני בכלל עושה פה? צלצלתי לרבי, הרב דוד חי כהן, סיפרתי אותו דברים ככה, והוא בצחוק האבאי, בחיוך האבאי שלו, מי שקצת שמע, זכה לשמוע פעם, כן, את דיבוריו ואת הדרכותיו של הרב דוד חי, כהן. הוא התחיל ככה לנחם אותי, אמר לי ככה, ברוך השם, אנחנו בדרך, אנחנו שואפים, עצם העובדה שאתה מרגיש לא ראוי, זה כבר סיבה טובה ללמד את הדברים, אנחנו לא צריכים להיות מצויים שם, העיקר זה החתירה המתמדת. חזרתי ללמד מאז 12 שנה. משתדל לומר את הדברים האלה לעצמי. אבל זה לא פשוט מצד האמת, צריך להבין. המשבר הזה שפקד אותי באותו הזמן, ואני מניח שאנשים מתקלים בזה, זה משבר אמיתי. אתה בא ומלמד אנשים? איפה אתה נמצא? אתה מבטיח את זה שהם יוכלו לחוות את החוויה ההוליסטית הזו? החוויה המחברת הזו של פנים וחוץ? אולי אתה מסית ומדיח אותם לחיצוניות בדיבור שלך? אתה מעניק להם איזו חוויה כוללת כלשהי? צלצילה, פירור, בריחינה? כן? שאלה עצומה שצריך לשאול את עצמנו. כל זה שייך לסוגיה שלנו. אנחנו מדברים פה. אם כן, אדם צריך לדעת באיזה מראה לראות את עצמו, כדי שיוכל באמת להתפתח בתהליך הזה כמה שאפשר. אז תיזהרו מהאקדמיה. האקדמיה. מסוכן מאוד. כן, מישהו רוצה לשאול משהו? אני... לא. בוא נראה. על כן כשאנו באים לקובען כולם ביראת השם יתברך ואהבתו, דרך משל לקחת שני מידות כדוגמה, יראה ואהבה, על כן כשאנו באים לקובען כולם ביראת השם ואהבתו, צריך על כל פנים, אם אנחנו רוצים ששתי המידות האלה יפתחו יפה, צריכים לשלוח את השכל למשימת העמקה באיזה תחומים. צריך על כל פנים שתתפשט הדעת בדרכיו הישרים והכרתו. שם השכל צריך לשוטט. בדרכיו והכרתו של השם. שעל פיהם התכוננו המידות. ומה שיחסר מהדעת? ככל שאתה מתרשל יותר ויותר בדעת, ככל שאתה מתבטל בדעת, ככל שהדעת שלך פחות פעילה, פחות עמוקה, ומה שיחסר מהדעת, כפלי כפליים בערכו, יחסר מהמידות. כיוון שהוא, או שהיא, הדעת, שורש להן ונוסען. גם זה על המקרר. גם זה על המקרר. עוד פעם. ומה שיחסר מהדעת, כפלי כפליים בערכו, יחסר מהמידות. זאת אומרת, ברגע שאתה מתרשל בדעת, בעולם המידות, בעולם המידות, הרושם ניכר בכפלי כפליים. עד כדי כך. מה יקרה למידה? המידה הזו, שאמרנו, תלך ותצטמק. עוד ועוד. ככל שיהיה חסר מן הדעת. יום תעזבני, יומיים עזבקה. כן? על כל יום, יומיים עזיבה. נשמע אולי קצת מאיים, אבל בסך הכל ברוך השם, הרי אנחנו פה, בבית המדרש, ואנחנו עוסקים בדעת. אנחנו רק צריכים לסדר את הדברים קצת יותר, קצת יותר לחזור על הדברים שאותם לומדים, לחזור על המושגים, כן? לא כזה, בכלל חשוב מאוד שלא נהיה כל כך פסיביים. אבל פי שזה, סך הכל זה שתיקה יוצרת הרבה פעמים, שאדם יושב בבית, יושב ומקשיב לשיעור. יש בזה גם צד של שתיקה יוצרת, לאו דווקא עוצרת. כן, שתיקה יוצרת, אדם הוא סקרן, הוא פתוח מאוד, ליבו רחב כאולם לקבל את דברי, כן? את דברי מורו או רבו, כן? ברוך השם. אבל אי אפשר לוותר, אי אפשר לוותר על פעולת, כן? הדיבור. אנחנו צריכים גם לדבר. לא מספיק שאדם אחד מדבר והשני שומע. למרות שהדברים מדברים בתוכך, אבל אתה צריך להלביש אותם במילים שלך, כדי שיהיה רושם חזק. זה דבר חשוב מאוד. הפסיביות היא לא משלימה את התהליך של הלמידה. היא לא משלימה את התהליך של הלמידה. אז נדברו יראי השם. צריך דיבור. שומעים את הדברים כאן, אחרי זה חוזרים עליהם בפני עצמנו אפילו, סיכום קטן, רושמים בראשי פרקים, את הנקודות העיקריות של השיעור, כן? אחרי השיעור מסתכלים על הכותרות הקטנות האלו ומרחיבים אותם במילים שלנו בדיבור, כן? בדיבור, לרגש את עצמנו, כן? בצורה כזו לאט לאט זה חודר, זה כמו אדם שרץ עם הערס בתוך המחזור הדם שלו. אם הוא רץ, לא עלינו, כן? אבל הערס רץ יותר מהר במחזור הדם, הערס, עד שהוא מגיע אל הלב, לא עלינו. אבל אותו דבר זה גם בעניינים של קדושה. אתה שומע משהו, אתה צריך לרוץ איתו. אתה צריך לרוץ איתו. ברגע שאתה רץ, אתה מרגש את עצמך, אתה עוסק בדבר הזה, זה מלך חודר במחזור הדם עד שזה מגיע ללב. זה מגיע למרכזי החיים, זה אותו דבר בדיוק. אבל אם אתה יושב דומם, למרות שאתה נורא מתפעל, ואתה נורא, אבל אתה לא מגיש את החומר הנקלט לשלב הבא של הדיבור, יש חסרון בכוח ההטמעה של הדברים. יש חסרון, וממילא, טיפת הדם המופלאה, של התודעה הפנימית, הגיון הלב הפנימי, היא, הייתי אומר, פחות משובחת, נקרא לזה ככה. אף אחד לא חשוד כאן, כן, שהוא יוצא בלי ערעור תשובה, כן, אף אחד לא חשוד, אבל זה פחות משובח, ואנחנו זכחים, אנחנו צריכים שזה יהיה משובח. אנחנו צריכים שטיפת הדם תהיה משובחת, כדי שתהיה לנו את הכוח להתמודד עם כל אתגרי המציאות, גם של היחיד, גם של הכלל, של האנושות כולה. אנחנו חייבים כוח איתנים, כוח פנימי אדיר. מידות זה כוח נפשי שהוא יוצר את נקודת החיבור. מידה זה כוח נפשי שמה שמתרכז בה, מה שמתגלה בה, מה שמתגלה בה, ולא להיבהל מהגדרה, זה יכול להיות, זה יהיה מובן בעזרת השם. המידה היא נקודת המפגש, נקודת המפגש בין השפע הנשמתי, הכמוס, המופשט, הפשוט, העליון, הלא מושג, לבין השכל. כלומר, שאני מברר מה זה עם ישראל, אני מברר מה זה עם ישראל, שאני מברר מה זה אדם, שאני מברר מה זה תורה ושכל, בעצם הנשמה שומעת את הבירור, היא מגלה את שפע או את גוון התורה שבה, אם אני מברר מה זה תורה. כשאני מברר מה זו תורה, השכל הזה מעורר את הנשמה. הנשמה מגלה את גוון התורה שבה, ויש מפגש בתוך המידה. המידה זה לבוש. המידה זה כוח נפשי שהוא מלביש. כן? הוא מלביש דבר. אין בה מצד עצמה שום דבר במידה. היא מלבישה תוכן אחר. תוכן נשמתי שמוזרם מכוח הבירור השכלי. אתה מברר בשכל, הנשמה נפתחת מכוח הבירור השכלי. כן? אנחנו מרגישים את זה. כשאנחנו לומדים משהו בשכל, אנחנו מרגישים שהבירור השכלי גורם לנו איזשהו רוחניות פנימית. כן? הבירור השכלי פותח את הרוחניות הפנימית, ואז זה נשפך אל תוך המידה. המידה מכילה את האיכות הנשמתית הזו, ומעבירה אותה אל הרצון. הרצון סופג, כן? את התודעה שנמצאת בתוך המידה. למדתי על תורה, פתחתי צינור של תורה בנשמה, זה נכנס בתוך הנשמה, תרף באופן אוטומטי מעורר את כל המידות כולם, כדי לגונן על התוכן היקר הזה, כן? את מידת האהבה לאהוב את התורה, את מידת הזריזות ללמוד אותה, את השקידה, את הסבלנות, כל המידות מתעוררות כתוצאה מהופעת התוכן הזה בתוך הנפש. המידה זה נקודת המפגש, כן? בה מתרכזים המון המון כיוונים איכותיים, נשמה, שכל, מידה, רצון, מעשה. זה המידה. אתה לומד, ברגע שאתה לומד, זה בעצם מה שהרב אומר לנו כאן. לפי הדעת כך יהיו המידות, רק אנחנו הסברנו את התהליך יותר ארוך. הרב יסביר את זה אגב בפסקה הבאה, בעזרת השם אנחנו נראה את הפסקה הבאה, כן? שם הדברים יהיו יותר מובנים, אבל כשאתה לומד בשכל, מה שאתה עושה, זה לא שאתה פועל רק על המידה. זה לא שאתה פועל רק על המידה, הרי למידה אין לה מצד עצמה שום דבר. אז איך היא מתפתחת? כי היא מושכת מן הנשמה. כן? פה אנחנו לא דיברנו על הנשמה, פה הרב לא דיבר על הנשמה. אבל כשאתה לומד, אתה בעצם גורם, הנשמה מריחה את הלימוד, היא מריחה. כשנעשית פה פעולה לימודית בארץ, הנשמה מריחה, מריחה ריח של קודש. עכשיו, מכיוון שהיא לא יכולה להתגלות בלי סיוע של כוחות נמוכים, הנשמה לא יכולה להתגלות, כך נגזר עליה. היא צריכה שכוח מן העולם הזה, כוח הכרתי, יעסוק בדברים ששייכים לעולמה, כדי שהיא תמתח את החזה. כדי שהנשמה, כן? זה מה שעושה השכל. השכל בשעה שהוא לומד פה בעולם ההכרתי, הוא בעצם גורם לנשמה להתגלות יותר, ואז היא שופכת לתוך המידה. לפעמים שופכת במידה אחת, תלוי איזה שכל, מה אתה עסוק? אם אתה עסוק עכשיו בלימוד מידת הגאווה, כן? או מידת הענווה, אז יפתח הצינור של הענווה בנשמה, הוא ישפך לתוך הנפש, ימלא את מידת הענווה, מידת הענווה הזו, מכיוון שהיא מידה בין מידות הנפש, היא תפעל על כולם. כל המידת כולם עכשיו, יתעוררו לתחייה, כתוצאה מזה שבתוכם יש עכשיו מידה דומיננטית, קדושה, עמוקה, מבוררת. כל המידת כולם יתעוררו עכשיו. לפי הדומיננטיות של המידה, כן? החלוצה בתוך הנפש. שהתפתחה כתוצאה מפעולת הלימוד. כל דבר שמתגשם במציאות. אבל פעולות השכליות זה הכי חזק. אתה אומר, אתה רוצה לעצור פה.